מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
ברוכים הבאים לפודקאסט מנועי הכסף, לפרק ה-32. אז שלום לכם ונובמבר שמח. למה שמח? כי אוקטובר מאחורינו. נסדק ירד בכמעט 10% בחודש שעבר ורשם את החודש הגרוע מאז 2008. S&P 500 ירד טיפה פחות, אבל עדיין רשם את החודש החלש ביותר שלו בשבע השנים האחרונות. הריבית העולה בארצות הברית, מלחמת הסחר והחשש לפגיעה ברווחיות של החברות הטכנולוגיות, אין הסיבות העיקריות בעצם לירידות האלה, ועל רובן דיברנו בפרקים הקודמים של הפודקאסט, אבל יש עוד פיל גדול בחדר, ולפיל הזה קוראים שווקים מתעוררים, ועל זה אנחנו נדבר רוב הפודקאסט של היום. שלום אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות.
אלן שי.
טוב, אז נתחיל. דיברנו על כל החודש הגרוע שהיה לוול סטריט, רק נציין, מדד MSCI לשווקים המתעוררים, שזה בעצם המדד שמרכז את הביצועים של השווקים, מתחילת השנה הוא במינוס 20%. אמנם חודש אוקטובר, וגם נדבר על זה בהמשך, טיפה מאוזן עם ירידות קלות בלבד, אבל עדיין, אנחנו לא מדברים על חודש רע, אנחנו מדברים על שנה גרועה מאוד. ועוד לא התחלתי לדבר על המטבעות, שכמובן הלירה הטורקית עם צניחה של 30% מתחילת השנה. אבל אני דווקא רוצה להתחיל להבין, אורי, מה זה בעצם ה-Emerging Markets. נכון להיום 83% מאוכלוסיית העולם בעצם שייכים להגדרה שחיים במדינה שנקראת Emerging Markets, רק בעברית נגיד שווקים מתעוררים, Emerging Markets, גם את ההגדרה הזאת היא לא בדיוק תרגום מדויק.
כן, אם אנחנו מסתכלים באמת על העולם, אז רוב האוכלוסייה שמה, ולכן הרבה פעמים שאומרים שווקים מתעוררים, אז אנשים אומרים, זה לא באמת חשוב, זה כל מיני מקומות אקזוטיים כאלה, לא, זה בסוף הסיפור הגדול, אם מסתכלים על הכלכלה הגלובלית, אז אין ספק שארצות הברית היא עדיין המשק החזק בעולם, אירופה עדיין גוש גדול אם כי דואך, אבל המקור לצמיחה עולמית, לשיפור בכלכלה, אין ספק שהוא מגיע, אם הוא יגיע, זה מהשווקים המתעוררים. עכשיו, מה זה שווקים מתעוררים? אז זה מונח שהגו אותו לפני כבר 30 שנה, כשכמה וכמה מדינות שהן היו מדינות עניות באופן יחסי, מה זאת אומרת? זאת אומרת שהתוצר לנפש במדינות האלו היה נמוך משמעותית מאשר במדינות המערביות, אבל ראו בהם צמיחה מאוד מהירה. ניקח את הדוגמאות המוכרות ביותר, סין, הודו, ברזיל, רוסיה, דרום אפריקה, מדינות שבסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, עם הגלובליזציה המאוד מהירה בכל העולם, התרשמו שיעורי צמיחה מהירים, מהירים זאת אומרת 8, 9, אפילו 12 ו-14 אחוזים.
שזה לפעמים פי 3 מאשר צמיחה של מדינה כמו ארצות הברית.
בדיוק, ארצות הברית צומחת בקצב ממוצע בשנים הטובות שלה, של 3 אחוזים. אירופה בשנים הטובות, 2%, ישראל, מי שזוכר, ב-2005-2006, צמחנו בכמעט 5%, פחות או יותר ממוצע. פה אנחנו מדברים על סין, שצמחה בקצב של 12-14% כל שנה, והתהליך הזה נבע מקודם כל ביקוש למוצרים במדינות אלה מהמערב, כי התעשייה עברה למקומות האלו, התעשייה המערבית, רובה, לא התעשייה הכבדה, לא הטכנולוגיה, אבל התעשייה הפשוטה יותר, הלואו-טק, הכל עבר למשקים מתעוררים, והביקוש המערבי, לא רק שהוא נמשך כפי שהיה, אפילו התגבר, כי פתאום הפך להיות הרבה יותר זול לקנות מוצרים, אז משתמשים, מחליפים אותם יותר מהר, אנחנו מכירים את הסיפור הזה, ולכן המשקים האלה התחילו לצמוח מאוד מהר. השלב השני של התהליך זה בגלל שהביקוש היה כל כך חזק מהמערב, אז ראינו כל הזמן בעצם תהליך של אורבניזציה, איור, זאת אומרת, אנשים מהכפרים מגיעים לעיר כדי לעבוד במפעל, כי המפעל כל הזמן מחפש עובדים, ברגע שהם עוברים מהכפר לעיר, מתחילים לקבל שכר, מתחילים צריכים כלי רכב, אוכלים בחוץ וכן הלאה, זה מייצר גם צמיחה פנימית חזקה, ואז ראינו באמת כמה וכמה שנים מאוד יפות במשקים המתעוררים האלו, ומפה מגיע השם. הם אמנם הם משקים עם כלכלה חלשה באופן יחסי, אבל הם מתעוררים, הם צומחים בקצב מאוד מהיר, ואולי בעוד כמה שנים או כמה עשורים, הם יגיעו גם לרמת כלכלה, כמו שבמערב, ואז הם יהפכו להיות משקים מפותחים.
זאת אומרת, הגדרה שרירותית לגמרי, למה זה בעצם שוק מתעורר, הם...
כמעט כמו כל הגדרה.
כמעט כמו כל הגדרה בכלכלה, כן. אוקיי, אז מה בעצם קרה? אתה מדבר היסטורית ששנים ארוכות זה היה פוטנציאל צמיחה, ואפילו המשקים האלה שרדו משברים, אבל בכל זאת משהו קרה בשנה הנוכחית.
אז קודם כל, צריך להגיד, זה לא ממש בשנה הנוכחית, זה בכמה שנים האחרונות. אם ניקח את טורקיה למשל, רואים שטורקיה בבעיה כבר קרוב ל-5 שנים, רואים שם הידרדרות שהולכת ומתמשכת, וגם בסין, אם אנחנו נסתכל על הנתונים, נראה שכבר מ-2013, המשק הסיני בהאטה משמעותית. מה שקרה, אני חושב שזה נובע משינוי בתהליך הצמיחה. כי בשנים שלפני המשבר של 2008, בגלל שהמערב היה באמת בתקופה מאוד יפה וחזקה, וצמיחה מהירה וביקושים גבוהים, אז המשקים המתפתחים, כמו שאמרנו, נהנו לספק למערב את הצרכים שלו, וצמחו בעצם על רקע הביקוש הגדול מהמערב. אבל אז הגיע המשבר של 2008, וארצות הברית חוותה למעשה את המשבר הכלכלי הכי גדול שלה מאז ימי השפל הגדול. אירופה חוותה גם מיתון, שאחרי זה נמשך וקרה שוב ב-2011. זאת אומרת, אירופה התאוששה קצת, אבל חטפה עוד מיתון ב-2011, ופתאום הביקושים מהמערב היו הרבה יותר חלשים. והמשקים המתעוררים האלו שבנו בעצם את הפעילות שלהם, את המבנה של המשק, על לספק למערב את הצרכים, המשקים האלה מצאו את עצמם במקום שהם לא יכולים להמשיך ולצמוח באותם מקצבים. עכשיו, אני לא יודע אם ישבת אי פעם באיזושהי ממשלה, אני גם לא ישבתי, אבל אני מניח שלבוא ולקבל החלטה של אנחנו נוריד את קצב הצמיחה במשק, או נהיה מוכנים לספוג קצב צמיחה נמוך יותר, כי אין ברירה, ופשוט נסביר את זה לעם, זו החלטה שמאוד קשה לקבל. ובדרך כלל מחפשים דרכים לנסות ולשמור על אותם קצבי הצמיחה, והדרך לעשות את זה בשנים שאחרי המשבר של 2008...
להלוות כסף.
הייתה בדיוק, דרך שוק האשראי. אנחנו רואים את זה בסין, שזו הדוגמה הכי ברורה, שבא הממשל ואמר, אנחנו הופכים את המשק ממשק שבנוי על ייצוא, למשק שיהיה בנוי על ביקושים מקומיים. וכדי להתחיל להשקיע, אם זה בתחבורה, אם זה במפעלים וכן הלאה, המון משקים מתעוררים, בעיקר באסיה, לקחו על עצמם חובות מאוד מאוד גבוהים, רוב החובות גם הם חובות דולרים, חשוב להגיד את זה, כי זה מסביר למה ההתחזקות של הדולר כל כך פוגעת בשווקים האלו, אם מדינה לוקחת עליה חוב דולרי, ברגע שהדולר מתחזק, מבחינת המדינה, החוב רק הלך וגדל, גם אם הרמה שלו נשארה אותה רמה, כי היא צריכה להחזיר אותו בדולרים, ומול המטבע שלה הדולר התחזק, ואנחנו נקלענו בעצם למצב שהמדינות האלה לא רק שהן לא מסוגלות לצמוח, אלא הן ממש עומדות על סף חלק מהן, קשיים אמיתיים בשוק האשראי, קושי אמיתי מבחינת המטבעות, מבחינת החזר האשראי, אנחנו רואים את זה בארגנטינה כמובן, שפושטת רגל סדרתית, טורקיה, מתחילים לראות את זה בדרום אפריקה, והחשש הוא שזה רק ילך וידרדר למקומות אחרים.
אז זהו, הזכרת פה כמה מדינות, הזכרת, טוב, כמה מדינות בהחלט אקזוטיות, אבל כמה דברים, כמה נקודות. דבר ראשון, השאלה אם באמת אפשר להשוות כל מדינה, להכניס מדינה למשל כמו מקסיקו למלזיה באותה קטגוריה, זה דבר ראשון. דבר שני, אולי זה רק אני, אבל יש תחושה כאילו יש מדינות שהן תמיד נכשלות ב-Emerging Market, ויש מדינות שלא.
כן, קודם כל, מבחינת ההגדרה, אתה יודע, זה נכון תמיד. ב-2010 הודיעו שישראל היא בעצם משק מפותח. אז מה, אז אנחנו כמו ארצות הברית או גרמניה, אנחנו גם שונים מרחק גדול מהמדינות האלו, אז אותו דבר במשקים המתפתחים, יש ספקטרום שלם בין סין, ששם התוצר קודם כל הלאומי הוא מאוד מאוד גבוה, זה למעשה הכלכלה הגדולה בעולם, אבל יש שם גם את האוכלוסייה הגדולה, אז אם מסתכלים תוצר לנפש, הוא עדיין נמוך, ולכן זה משק מתפתח, אבל הוא גם במקום אחר לגמרי, לעומת מלזיה, או מדינות בדרום אמריקה, שהן יותר נחשלות, אז יש כמובן ספקטרום שלם, בצד הגבוה מציין את סין, אמרנו, ברזיל, רוסיה, הודו כמובן, דרום אפריקה, מקסיקו, תראה, אפילו דרום קוריאה, יש כאלה שמתייחסים אליה כמשק מתפתח, אתה יודע מה? נגיד יותר מזה, נקווה לא להעליב את המאזינים בבית, אבל הייתי לא מזמן בפגישות עם אנליסטים מלונדון, וחלקם מתייחסים לישראל כמשק מתפתח. מבחינתם אנחנו emerging markets, זאת אומרת שהם מנתחים את emerging markets, הם גם בודקים אם כדאי להשקיע בישראל, הם לא מתייחסים אלינו כמשק מפותח.
בצד החיובי מסתכלים על זה, זאת אומרת להשקיע בשוק שיש לו פוטנציאל צמיחה גבוה מאוד.
בדיוק, בגלל שהאוכלוסייה גדלה מהר, בגלל שהצמיחה פה היא יותר מהירה מאשר במערב וכן הלאה, אבל זו לפעמים ההתייחסות. אז באמת ההגדרות הם לא תמיד יודעים איפה בדיוק הגבול צריך לעבור, אבל ברור שיש ספקטרום מאוד רחב. עכשיו, יש הרבה מדינות, בלי קשר לזה אם המשק מתפתח או לא, שנכשלות כי, או כי הפוליטיקה מאוד בעייתית. אם מסתכלים על אפריקה, למשל, המון מדינות עם שחיתות מאוד גבוהה. דרום אמריקה במשך שנים היינו רגילים למדינות עם רמת שחיתות מאוד גבוהה, עדיין, דרך אגב, חלק גדול מהם, ברזיל זה דוגמה מצוינת, כל כמה שנים יש סיפור גדול בפוליטיקה, מהפכות, פרשות שחיתות של הבחירים, של הנשיאים, זה כמובן מקשה מאוד על המדינה להתפתח בקצבים שמאפשר לה להתקרב אולי למשק מפותח. זה דבר אחד. דבר שני זה אמון של משקיעים, ארגנטינה למשל, שפשטה רגל כמה וכמה פעמים, גם אם הדברים שם איכשהו הסתדרו והממשלה החדשה תהיה פחות מושחתת והם יעשו דברים נכונים וכן הלאה, ייקח המון שנים עד שהמשקיעים יסכימו לחזור להשקיע בארגנטינה, כי היא פשטה את הרגל כמה פעמים. ובלי כסף זר למקומות האלה מאוד קשה לצמוח בקצבים באמת מהירים, כי קודם כל צריך את התמיכה, את הקיקסטארט כזה מהכספים הזרים. אז קשה, עוד פעם, מאוד קשה להתייחס, כמו שאתה אומר, למשקיעים מתעוררים כמקשה אחת, גם בעולם ההשקעות. זה שאני רוצה להשקיע, למשל, אם מישהו מאמין שהודו מעניינת להשקעה, זה לא בהכרח אומר שמקסיקו מעניינת להשקעה. כל מדינה יש לה את הייחודיות שלה, מה שקורה שם, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה פוליטית, מבחינת המטבע וכן הלאה, אז קשה להתייחס כמקשה אחת, אבל לפעמים אין ברירה, לפעמים אנחנו בטח בעולם השקעות, צריכים לתת הגדרות יותר רחבות.
בוא, אחד המשקים המתעוררים הכי, שהכי מדברים עליהם, אבל בוא נדבר עליו עוד קצת, זה סין. תשמע, עדיין, רק יצאו לפני משהו כמו שבוע, שבועיים נתונים, המשק שם צומח בקצב שנתי של 6.5%. זה ללא, ואם אתה לוקח בחשבון את הגודל של הכלכלה שם, זה פוטנציאל אדיר. השאלה היא, ועדיין, כן, חשוב לציין שזה קצב הצמיחה הנמוך ביותר בעשר השנים האחרונות. עכשיו, השאלה הגדולה היא האם זה באמת הדלק שיוביל את הצמיחה העולמית הלאה? זאת אומרת, על זה אנחנו יכולים לבנות שגם בשנה הכי קשה של סין, בעשר שנים האחרונות היא עדיין צומחת ב6.5%?
סין היא באמת מקרה מאוד מעניין. כי מה שקורה בסין, ונזכר רגע במה שהתחלנו, כשהמשקים, חלק גדול המשקים התעוררים, נבנו על אשראי ולא על ביקוש אמיתי בשנים האחרונות, בסין זה אחת הדוגמאות הכי בולטות. היום החוב, בעיקר של הסקטור העסקי בסין, הגיע לרמות כל כך גבוהות שכבר מתקרבות למדינות במערב, כמו ארצות הברית או בריטניה. ועוד פעם, נזכור, זה משק מתעורר, זה לא ארצות הברית שכמובן בנויה על אשראי, אבל גם הדולר הוא מטבע יציב יחסית, והריבית שם לא קופצת ויורדת בקצבים מהירים, ככה שאין זעזועים בשוק האשראי, והאינפלציה היא נמוכה בדרך כלל. סין היא עדיין משק מתפתח. סין, הנתונים הכלכליים הם הרבה יותר תנודתיים, אלה שאנחנו יודעים
זה,
אותם
זה,
דרך
זה
אגב.
זה כי הם כן. עדיין, זה, אני לוקח אותך חזרה 10 דקות אחורה, זה עדיין כי יש להם מה לבנות?
זה עדיין, בדיוק, הם עדיין בתהליך של ההתפתחות. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על סין, את כל תהליך האיור, אז יש שנחאי והמחוזות האלו, שהם כמובן נראים לפחות בעין, כמו העולם המערבי, גורדי שחקים וחברות בינלאומיות וכן הלאה, אבל יש עוד אזורים שלמים של ספר, כפרים שלמים שאנשים עדיין מרוויחים דולר, שתיים לשעה, לשעה אמרתי, ליום.
כן.
ולכן יש פוטנציאל. צריך לזכור, התהליך של האורבניזציה, התהליך של מעבר מהכפר לעיר, הוא נמשך, הוא לא נעלם. מה שנעלם זה בעצם הביקוש מהמערב. ואז בנינו את המשק על חשבון אשראי, והגענו למצב שרמת האשראי גבוהה מדי. אם בסין יש היקפי אשראי כמו בארצות הברית, זה אומר דרשני, אי אפשר להמשיך לחיות ככה. ולכן אנחנו כן רואים את הממשלה בסין, עושה תהליך, שאולי סין זה המקום היחיד שאפשר לעשות אותו. מה שהם מנסים לעשות זה להוציא את האוויר מהבועה. יש שם בועה, יש שם באמת בועת אשראי. בכל מקום אחר בעולם, כזאת בועת אשראי, בסוף מתפוצצת. אין, זה חוק ראשון של בועות, בועות מתפוצצות. מתי ואיך אף אחד לא יודע, אבל בסוף הן מתפוצצות. בסין יש ממשלה שהודיעה בצורה רשמית, מה שאנחנו ננסה לעשות בשנים הקרובות, זה להוציא את האוויר מהבוע. למשל, נגיד יש איזושהי חברה קטנה, שלקחה על עצמה חובות מאוד גבוהים, מסתבר שהם בנו על זה שהם ימשיכו למכור למערב מגבות, ופתאום שוק המגבות קצת נחלש, כי הביקוש יורד, ומחליפים פחות מגבות, והחברה הזאת נקלעת לקשיים, כי יש לה חוב, היא לא מצליחה להחזיר, היא מגיעה לפשיטת רגל. כל מקום אחר בעולם, החברה הזאת בדיפולט. בסין יבוא הממשל, ויגיד לחברה קצת יותר גדולה, תקשיבי, אני רוצה שתקני את החברה הזאת, כולל את החובות שלה. ההחלטה של, היא לא חייבת להיות רציונלית ברמה העסקית. יכול להיות שזה לא דבר נכון לקנות החברה הזאת, מבחינת הפעילות העסקית של החברה הגדולה, אבל הממשל אמר, ואי אפשר בסין להגיד לא לממשל. מי שאומר לא לממשל,
אז לא יהיה...
כן, אוספים אותו בלילה, כן. מפינת הרחוב, הוא איכשהו מגיע צפונה, לאיזשהו מחנה עבודה. וזה מה שהממשל מנסה בעצם היום לעשות, להוריד לאט לאט ובזהירות, בלי לגרום לפיצוץ, להוציא את האוויר מהבוע, להוריד את רמות החוב, זה יכול לעבוד.
על חשבון צמיחה.
תמיד, בדיוק. לכל דבר יש עלות, מזה אי אפשר להתחמק, ובסינים מבינים את זה דרך אגב, הם מבינים את זה.
כי גם אם ניקח את הדוגמה של החברה הגדולה שקונה, היא תרוויח פחות.
היא תרוויח פחות, בדיוק. וצריך להגיד לזכותם, כי הרבה פעמים אומרים, הנתונים בסין כן נכונים, לא נכונים, אז נכון, אנחנו באמת לא יודעים עד כמה הנתונים שמגיעים מסין הם נכונים, ולא, סין היא ממש לא שקופה, ובאיזשהו דרך מאוד מפתיעה, כמעט תמיד נתוני הצמיחה שם, די דומים ליעדים שהממשל הציב, אבל בסופו של דבר, הם כן מוכנים, הם כן אומרים, אנחנו הולכים לתהליך כזה של הפחתת מינופים, הפחתת החוב, ותהיה לזה עלות, והעלות היא צמיחה יותר איטית בשנים הבאות. אז אם אני אסתכל קדימה, אני לא חושב שנראה את סין חוזרת לשיעורי צמיחה של 8% או 9% בשנים הקרובות. להפך, אני מאמין שנמשיך לראות את ההאטה הזו, אבל מבחינת סין ברור שעדיף האטה שנמשכת אולי על פני יותר שנים, אבל היא נחיתה רכה כזו, מאשר איזשהו משבר וקריסה פיננסית טוטלית, כי זה יכול לערער את כל היסודות של הממשל, של הכלכלה שנבנתה במשך שנים, ולכן זה הכיוון שאנחנו הולכים. צריך לזכור עוד משהו, יש המון משקים מתעוררים, בעיקר באסיה, אבל לא רק, גם ברזיל במידה מסוימת, גם דרום אפריקה בוודאי, שבנו ב-20 שנה האחרונות את הכלכלה שלהם, על ייצוא גם לסין. במיוחד בכל, לקחנו דוגמה ברזיל ודרום אפריקה, ייצוא של מתכות לצורך בנייה, כי כל שוק הנדלן הסיני התעורר, ואנשים שהם עברו מהכפר לעיר בנו, והיה תבואת נדלן, אז מדינות שבעצם בנו את עצמן, חלק גדול מהכלכלה שלהם על ייצוא לסין, גם הן בבעיה. הן בבעיה קשה, כי אם בסין ההאטה הזאת הולכת להימשך עוד שנים, אז המדינות האלו גם ימשיכו לסבול, או שישנו את המבנה של הכלכלה שלהם, או שפשוט יתרגלו לשיעורי צמיחה נמוכים יותר.
אז מה אתה אומר? ב-2019, לסיום ככה, אנחנו נמשיך לדבר על ה-Emerging Markets?
אני חושב שזה אפילו עוד יותר בעייתי מזה, כי התהליכים שתיארנו עד עכשיו הם תהליכים ארוכי טווח. תהליכים מבניים שבטח הם לא הולכים להשתנות. זאת אומרת, אף אחד לא יבוא ויגיד שב-2019 תהיה צמיחה מאוד מהירה בשווקים המתעוררים. זה תחזית כנראה שלא נשמע. אני חושב שהסיפור הוא עוד יותר בעייתי בגלל שתי סיבות מרכזיות. אחד, מלחמת הסחר, שברגע שזה ארצות הברית מול סין, אז סין נפגעת לא מעט. גם ארצות הברית עלולה להיפגע, אבל בטח שסין נפגעת. ומדינות שעוד פעם בנויות על ייצוא לסין, על תהליכי עבודה עם סין, גם הן ייפגעו. והדבר השני שהוא אפילו יותר חשוב זה הדולר. אני חושש שאנחנו נראה חלק מהמדינות, טורקיה היא מעומדת ראשונה, דרום אפריקה מעומדת שנייה, מדינות שעלולות להגיע למצב של ממש משבר מטבעי, מטבע שמתרסק וחוסר יכולת להחזיר את החובות, ואז הן צריכות ללכת לקרן המטבע הבינלאומית, לבקש סיוע, תמורת הסיוע הזה הן חייבות לעמוד בכל מיני יעדים, תהליך לא פשוט.
מטבע מתרסק בגלל המדינות, או מטבע מתרסק בגלל שארצות הברית, שהדולר האמריקאי מתחזק?
זה מתחיל בהתחזקות של הדולר האמריקאי, כמו שראינו בשנה האחרונה, הדולר מתחזק בלי קשר לשווקים מתעוררים, הדולר מתחזק כי טראמפ עושה מלחמת סחר, שזה תומך בדולר, כי הסנטימנט הוא קצת יותר חלש, וכשאנשים מפחדים ממה שקורה בשווקים, הם מיד רצים לדולר, כי זה המטבע הכי בטוח, אז הדולר מתחזק בלי קשר, יותר בגלל ארצות הברית, אבל כשזה קורה, מתחיל כדור שלג, כי אם הדולר מתחזק, והלירה הטורקית נחלשת, והיא נחלשה, מסתכלים כמה שנים אחורה, היא איבדה יותר מ-70% מהערך שלה.
כן.
וברגע שזה מה שקורה בלירה, אז נוצרת אינפלציה מאוד גבוהה בדרך כלל. כל המוצרים המיובאים, אם המטבע שלי נחלש ב-70%, המוצרים המיובאים מתייקרים מאוד, האינפלציה עולה, הבנק המרכזי נאלץ להעלות את הריבית, מה שעוד יותר מקשה על הכלכלה, זה תהליך של כדור שלג, ואז אם אני גם, אם המשקיעים חוששים שאני לא אצליח להחזיר את החובות שלי, את החובות הדולרים, אז כולם בורחים, וכשכולם בורחים, הדלת שיוצאים מהמועדון, אחרי המסיבה, הדלת היא צרה. אם כולם בורחים בבת אחת, נוצרות בעיות, זה קרה פעם אחרונה שראינו תהליך דומה, שבאמת היה משברי, זה משבר הנמרים האסיאטיים, שתאילנד פשטה רגל ומלזיה, ועוד כמה מדינות במזרח אסיה. צריך להגיד שההשפעה בסוף על הכלכלה שלנו, על הכלכלה המערבית, היא לא גבוהה. אז היה
כן, אנחנו לא חשופים יותר מדי.
אנחנו לא חשופים יותר מדי, מדינות קטנות באופן יחסי, עוד פעם, גם אם טורקיה תפשוט רגל, אז מה?
כן.
ברור שלטורקים זה לא נעים, וגם מי שעובד עם טורקיה זה לא נעים לו. אבל בסוף על הכלכלה הגלובלית אין לזה ממש משמעות, גם על הכלכלה הישראלית יותר מדי, למרות שאנחנו מייצאים קצת לטורקיה, ובטח לא על השווקים הפיננסיים. אם זה הולך ומגיע למדינות יותר גדולות ויותר גדולות, כמו למשל דרום אפריקה, שזה עלול להגיע גם לשם, אז כבר אנחנו עלולים לראות יותר השלכות, וזה סיכון שאני בהחלט רואה לשנה הבאה.
אוקיי, 100%. עד כאן דברנו להיום, נשתמע בשבוע הבא, תמיד אתם יכולים לעקוב אחרינו גם בפייסבוק מנועי הכסף, להתראות.